שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
היום אנחנו נרצה לדבר עם הרב לייטמן על ההרגשה הזאת של כל אחד מאיתנו שהוא מיוחד, ומצד שני אנחנו גם חיים בחברה שיש בה הרבה אנשים מיוחדים, ולפעמים המיוחדות הזאת של כל אחד מאיתנו והסך הכל הכללי שנקרא החברה שבה אנחנו חיים לא כל כך מסתדרים. ננסה להבין מה המקום המיוחד של המיוחדות של כל אחד מאיתנו בתוך הפאזל הכללי. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת אנחנו רואים שהייחודיות שיש בכל אחד ואחד מאיתנו יוצרת איזשהו מגוון מאוד מאוד עשיר. יש לנו דעות שונות, יש לנו סגנונות שונים, כל אחד יש לו דרך אחרת לפתור כל מיני בעיות, ובסך הכל, עם הדרכים של כולם, אנחנו באמת יכולים ליצור איזשהו מגוון מאוד מאוד עשיר, שבסופו של דבר גם מעשיר את החיים שלנו, את האנושות, את העולם. אחד עושה לחם, אחד עושה גבינה, אחד אוהב לעשות נעליים, כל אחד יש לו את המיוחדות שלו. יחד עם זה, אנחנו יודעים שהמיוחדות הזאת יוצרת גם הרבה מאוד קונפליקטים, עד כדי מלחמות. ואני רוצה לפתוח בשאלה, האם באמת הייחודיות הזאת מזיקה או מועילה? גם לחברה שלנו וגם לפרט.
תלוי. אם אנחנו עובדים לטובת החברה, היא מועילה. אם אנחנו עובדים לטובת עצמנו, אז לחברה היא מזיקה.
אתה יכול לתת לנו דוגמה איך אותה ייחודיות יכולה להזיק ויכולה להעיל, לא הועיל.
מלא דוגמאות. יש לך אנשים שעשו הרבה דברים טובים לאנושות, ויש לך הרבה אנשים שגרמו דברים רעים לאנושות. זה ייחודיות, נו. זה ברור.
זאת אומרת
תלוי מה הכוונות של האדם שהוא עושה.
זאת אומרת שאותה תכונה בעצם יכולה לבוא לידי ביטוי גם בכיוון החיובי וגם בכיוון השלילי.
כן.
אם אני אקח למשל תכונה של בן אדם שהוא נגיד מאוד טמפרמנט, בסדר? שיש לו טמפרמנט מאוד מאוד גבוה, הוא כל היום בתנועה, הוא כל הזמן צריך לעשות כל מיני דברים. אני מנסה לחשוב, אז אם הוא תורם את אותה עשייה ואת אותה נמרצות לטובת החברה, אז הוא יכול...
לא, זה, את לא יכולה לקחת כאלה דברים, כי זה צורות האופי שלו.
אוקיי.
זה כמו שנגיד טמפרמנט, אז ביטוי יותר חי או יותר איטי, זה לא שייך. אז גם בזה וגם לעומת זה, הוא יעשה דברים מוראים או טובים.
אוקיי. אז האופי של הבן אדם לא שייך לייחודיות שלו?
לא. יכול להיות רוצח. איתי, סולידי כזה, ויכול להיות מאוד פזיז. מה זה שייך? כל הרוצחים הם צריכים להיות בוערים?
הדעות שלנו קשורות לייחודיות שלנו?
גם לא.
הצורה החיצונית שלנו קשורה לייחודיות שלנו?
יש איזה מין קשר, אבל בעצם לא.
אז מה קשור לייחוד? אז מהי הייחודיות שלנו בעצם?
ייחודיות? זה את אומרת על ייחודיות של האדם. אני לא אמרתי אף פעם שהאדם הוא מיוחד.
יש משפט ידוע שאומר, כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם שוות. כן, לא, כן, אולי כן. אני טועה, כן. אבל מובן שאפילו סתם תסתכל, אין בן אדם דומה, אין שניים אותו דבר.
אז ייחודיות, מדברים שלכל אחד יש איזה מין תכונות שונות מהשני.
זה נכון, לא?
זה נכון, כן.
אז, אבל קודם אתה התגשת שהשאלה שאיתה פתחנו הייתה, איך יודעים מתי היהודיות של פרט מסוים מועילה לחברה ומתי מזיקה? ואז אתה אמרת בדיקה פשוטה. אם הוא עובד לטובת החברה, אז מה שמיוחד בו יתרום. אם הוא עובד לטובת עצמו, מה שמיוחד בו יתרום לטובת עצמו. אחר כך ניסינו לברר הלאה, צעד שני. איך מאתרים...
בזיזות או איטיות.
בדיוק. ואז אמרת, זה לא שייך. מצוין. אז מפה אני ממשיך לשאלה הבאה. אז מהי הנקודה שהיא הדבר המיוחד באדם, שאותו הוא יכול לכוון או לטובת החברה, ואז הדבר המיוחד שבו תרם לה, או אם הוא לוקח את זה לעצמו, אז יש פה כל השחיתויות.
מה חשוב לו יותר? או חברה או הוא?
זה הסרגל.
זה
הכללי.
מדידה זה משקל מאוד מאוד חשוב.
שהיא נכונה לכל אדם.
לכל אחד.
ומה אני, עכשיו, את הסרגל הזה, שהוא נכון לכל אחד, אני צריך לקחת ולבדוק על עצמי, על מה אני מלביש אותו בתוכי? אמרת לא על האופי שלי.
על הלב ועל המוח. על הכוונות ורצון, על המחשבות ורצונות.
תסביר קצת, בבקשה.
רצונות, שזה נקרא לב, הן נמצאות בלב, שרצונות האלה הם יהיו כולם להשפיע ולא לקבל לעצמו. ומוח, שאני אחשוב איך אני יכול לממש את הלב, איך אני יכול להשפיע.
אם אני לוקחת רגע גן ילדים, אני רוצה ללכת רגע לחינוך. Mm-hmm. הגעתי לגן ילדים או לכיתה או לא משנה מה, ואני מסתכלת. אני רואה 30 ילדים, 20 ילדים, כל אחד נראה לי שונה מהשני. Mm-hmm. כל אחד נראה לי, בתור, אם אני כרגע הגננת, שיש בו משהו מיוחד. באחד יש לו כישרון מאוד מאוד מיוחד לציור, אחד טוב לב במידה יוצא דופן, אחד מיוחד ומאוד מאוד יצירתי, אחד יש לו מין יכולת כזאת שהוא כל פעם מוצא פותר בעיות, אחד מאוד מתקרב לחברים שלו. אחד כל הזמן עומד בצד, וכל הזמן יש לו, אתה יודע,
מבקר המדינה.
בדיוק, מבקר המדינה. כל אחד יש לו את ה... כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו רואים שכל אחד יש לו משהו מאוד 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 מיוחד. אז יש לי כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה בכלל, למה נוצרנו כל כך מגוונים וכל כך מיוחדים, וכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, כמו שלפחות איך שזה נראה על פניו לבן אדם הרגיל?
זה לא טוב. בימינו זה לא טוב. כי כל אחד הוא מושך לעצמו. כאילו נמצא עם תחת שמחה אחת, אבל כל אחד מושך לעצמו. אבל אם אנחנו נתחיל לחשוב שיש לנו מערכת אינטגרלית, ושאנחנו נמצאים בה, ואנחנו כמו גלגלי שיניים, נמצאים בהתקרבות, בהתקשרות זה לזה, אז אנחנו בעצם יכולים להשפיע כולם יחד לטובת המערכת הכללית. וכל אחד שהוא משלים את המערכת, הוא עושה טוב לאחרים ולכולם ולעצמו. אז כל, נגיד מערכת כוללת מיליון אנשים. אני משפיע לכל המיליון האלה כמה שאני יכול, כל המיליון משפיע לי, ואז יוצא שכל אחד מרוויח. אבל אם כל אחד חושב על עצמו, אז אנחנו חיים תמיד בחוסר. וכולנו נמצאים בהרגשת ההפסד.
אז אני רוצה להבין, אם ניקח את כל הייחודיות של כל אחד ואחד,
כן.
ואנחנו נתרום אותה לסך הכל הכללי, כדי שתהיה למשל איזושהי חברה שמתפקדת טוב, חברה תקינה.
אבל לטובת... שכולנו נמצאים שם גם כן, בתוך חברה הזאת. לא שאנחנו בונים את החברה הזאת למישהו שם, למלך, או לאיזה פקידים.
כן, כן, ברור, לעצמנו, לעצמנו. אם אנחנו באמת, אם כל אחד מאיתנו ייתן את הייחודיות שלו, mm-hmm. ואת הערך המוסף שלו, המיוחד שלו, לטובת החברה כולה,
כן.
את אומר, זה המצב האופטימלי.
כן.
עכשיו, מה קורה היום שבעצם לא מאפשר את אותו מצב, או בניגוד לאותו מצב?
האגו שלנו, שאנחנו לא רוצים כך לעשות.
אז כל אחד את הייחודיות שלו בעצם, איך הוא משתמש בה היום?
הוא רוצה למשוך מהחברה כל מה שאפשר לטובת עצמו. ולחברה? אפילו הפוך, כמה שיש להם, זה כאילו מקטין את הייחודיות שלי. הכי טוב שיהיה להם פחות ממה שיש לי. אז אני ארגיש את עצמי כמיוחד.
אם הייתי לוקחת את אותה קבוצת ילדים בגן, שהסתכלנו עליה לפני כן, והייתי צריכה ללמד אותם, מגיל מאוד צעיר, ככה, על ייחודיות של, על הייחודיות של האדם. מה מיוחד באדם, במה הוא דומה לאחרים, מה היית אומר להם? מה היית מלמד אותם?
קודם כל, עם הילדים אי אפשר לדבר. איתם צריכים לעבוד בהפעלה. שדרך המשחקים, אנחנו יכולים לגרום להם ליצירת התכונות המיוחדות. הרגילים מיוחדים. כדי שיוכלו להתקשר זה עם זה. זה הייתי עושה.
ומה המסר שהיית רוצה להעביר להם באותם משחקים?
שיחד כולם זה רווח לעומת לבד.
זאת אומרת שהיית מבליט את הייחודיות שלהם, או היית להפך הופך...
כל אחד בכמה שהוא מיוחד שהשפיע על החברה, לטובת החברה.
אז לפתח את הייחודיות, אבל להפנות את אותה ייחודיות לטובת החברה.
כן. אז אף אחד לא יוכל לא ירצה לחבות את השני.
אוקיי. ובנוסף, יש לנו גם את הצורך הזה שדיברנו עליו עכשיו, באמת להיות מאוד מאוד מיוחד. יחד עם זה יש גם איזשהו צורך להיות מאוד מאוד דומה. יש משפט מקסים של ילד בגיל ההתבגרות, אבל הוא ככה מתאר את הקונפליקט. אני רוצה להיות מיוחד כמו כולם. זאת אומרת, אתה גם רוצה להיות מיוחד מצד אחד, ואתה גם רוצה להיות כמו כולם מצד שני. איך אתה רואה את זה? האם זה סתירה? האם זה יכול להתקיים גם וגם? מה קורה פה בעצם?
זה מאוד פשוט. אני צריך להיות מיוחד, כי גלגל שיניים שלי הוא מיוחד, אבל אני צריך לנוע עם כולם. כי אז אני מבטיח לעצמי שהפעולה שלי היא תצליח.
ומה זה אומר לנוע יחד עם כולם?
יחד עם כולם, יחד עם כל היתר גלגלי שיניים. בני אדם שנמצאים איתי יחד באותה שלבה, באותה השפעה הדדית, בחברה שהיא כולה מיוחדת.
מה זה אומר על יחסים בין בני אדם? האם ביחסים בין, איך ביחסים בין בני אדם אני מבטא את הייחודיות שלי? ואיפה המקום כן להיות, ואיך אני זורם עם כולם, איפה אני דומה לכולם?
אני דומה לכולם בנטייה פנימית להשפיע לחברה, ואני מאוד מיוחד בהשפעה שלי לחברה, כי אף אחד לא יכול לעשות כמוני.
אז לכל אחד יש את התפקיד שלו, אם אני אחלק את זה לתפקידים, לכל אחד יש את התפקיד שלו, כדי שאותה מערכת גלגלי שיניים תוכל להסתובב ולהסתובב טוב. זה בעצם, אם הבנתי אותך נכון.
עוד יותר מזה, בעל הסולם כותב שאסור לנו להגביל אף אחד, שלא לתת לו אפשרות לבטא את עצמו. כי בכל אחד ואחד, כל ה... תכונות ונטיות שלו בהתמזגות מיוחדת כאלו הם שאף אחד לא יכול להשלים את השני להיות במקום שני אלה כולנו מתעסקים רק בהשלמה הדדית ולכן אנחנו צריכים לדאוג שכל אחד ואחד הוא באמת יהיה מיוחד ויוכל לבטא את עצמו לטובת החברה בצורה השלמה ביותר
אני רוצה רגע לשאול על משהו שאמרת. אמרת קודם משפט, אף אחד לא יכול לעשות כמוני.
ודאי.
הפוטנציאל הזה המיוחד, המטען הסגולי המיוחד שיש בך ובי וביעל ובכל אדם שהוא, מה התנאים לזה שהוא אכן יאותר על ידי ושהוא יתממש, שהוא יצא לפועל? למה אני שואל? כי אמרת קודם, נתת דימוי מקסים, אמרת ש... אנחנו נמצאים כולם תחת צמיחה אחת, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ואז... אבל אלה ההיים. ההיים זה מאבק. זאת אומרת, מה האטמוספירה שצריכה להיבנות, אם לצורך העניין נעזור לדוגמה של חבורת ילדים או נערים, מה הם התנאים שהם חייבים להימצא באינטראקציה בין אנשים, כדי שכל אחד יוכל להוציא לפועל את המיוחד שבו? הרי זה לא קורה לנו ביום-יום. ביום-יום אני כל הזמן נמצא תחת סרגלי מדידה שלא אני קבעתי, ושמים לי ומתייגים אותי ונותנים לי ציונים. זאת אומרת, ביום-יום אני הרבה פעמים מרגיש מדוכה, אני מרגיש שהותחים אותי מכל מיני כיוונים, ואני לא יכול לפרוח כמו פרח בחממה. אז אני חוזר על השאלה. איזה תנאים צריכים להיות בהתקשרות בין אנשים? כדי שכל פרט בתוך ההתקשרות הזאת, ולא חשוב כמה הם, יוכל להוציא את מה שמיוחד בו.
כל פרט?
יוכל לממש את מה שמיוחד בו. מה התנאים לזה?
מה אחד?
מה?
קשור לבורא.
תסביר.
מה זה אומר, להיות קשור לבורא?
אם אני רוצה להוציא לבועל כן. מה שיש בי,
כן.
אני צריך כוח שיעבור דרכי ויגלה את הייחודיות שלי החוצה כלפי כלי הכללי, כלפי החברה. הכוח שיכול לוצא את אותי ולגלות אותי כלפי החברה, זה כוח הבורא, כוח השפעה.
ומה זה אומר להיות קשור לבורא? זאת אומרת, מה זה אותו קשר לבורא שיכול בעצם להוציא את אותו כוח לפועל?
זה כוח ההתאמה, כוח הדבקות, כוח שאני רוצה להידמות לו.
בתור בן אדם פשוט, שעכשיו...
בתור בן אדם פשוט.
צופה עכשיו בטלוויזיה, מה הוא צריך לעשות כדי שזה יקרה?
הוא צריך ללמוד. קודם כל, חוכמת הקבלה, איך שהיא מסבירה לו מה תפקידו בחיים. להגיע להשתוות הצורה, להטבה, להשלמה, לדבקות בבורא.
מה זה אומר המילים
האלה? אדם הפשוט ביותר בחיים.
עכשיו, שהוא צופה בך.
כן.
תסביר את המילים בצורה ברורה, שהוא יבין.
נו, זה... כמו שהבורא הוא נמצא ככוח אהבה, כן? בורא זה כוח אהבה. שלכן, בגללו המציאות קיימת. כי הוא קושר אותה ומחזיק אותה בכוח הזה. וגם אתה, אני וכולם, כל אדם ואדם, חייב לרכוש את הכוח האהבה הזה, כן? על פני כוח האגו שבכל אחד, כוח השנאה, ואז אדם הוא יהיה קשור בשתי כוחות, כוח השנאה וכוח האהבה. ואז אם אדם רוצה להגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא צריך לאט לאט להפוך את הכוח הקבלה שלו, כוח האגו שלו, שנאה, להפוך אותו גם כן לאהבה. ואז הוא מגיע באמת להיות כמו בורא.
אמרת קודם שהסרגל שאיתו בודקים, אם אדם משתמש במה שמיוחד בו בצורה טובה או בצורה לא טובה, זה סרגל פשוט. האם הוא עושה את זה לטובת שאר האנשים או לטובת עצמו? אם זה לטובת עצמו, זה בטוח שימוש הרסני, כי כל אחד מושך לטובת עצמו. ואם זה לטובת החברה, לטובת הכלל, אז זה בא טוב. אני רוצה רגע, נגיד שאני עכשיו צופה בך ומקשיב לך, והייתי בא ולומד ממך איך לאט לאט לרכוש את הכוח הזה של האהבה. אני רוצה עכשיו שתסביר לי את ההבדל רגשית, מה מרגיש אדם שמממש את המיוחד שבו, לעומת מה שהוא חווה קודם כחיים לפני שהוא מימש את המיוחד שלו. מה משתנה בעולם הרגשי שלו כשהוא מתחיל למצוא את המיוחד שבו ולהוציא אותו ככה כמו ניצן מתוך... תתאר לי, מה ההבדל?
הבדל, כמו שאנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת, שהוא כבר לא דואג לנצחיות שלו, לייחודיות שלו, כי בזה הוא מממש את עצמו ומשווה את עצמו עם הבורא, עם כוח העליון, אחד יחיד ומיוחד, ונעשה כמוהו, גם אחד יחיד ומיוחד.
אז נראה אם הבנתי מה שמעת, הוא כבר אין לו דאגות? לא הבנתי בדיוק.
אין שום דבר.
אין לו דאגות יותר?
אין. ברגע שהוא פועל למען החברה, אין לו שום דאגות חוץ מלפעול למען החברה.
איזה מין הרגשה זאת שאתה באמת, שאתה מצליח להוציא את הייחודיות שלך לפועל? מה ההרגשה? לי זה נשמע שזה מסעת נפשו של כל בן אדם. יש בזה איזה מין, מרגיש לי, אושר מאוד מאוד גדול.
תענוג, יושר, אושר, נצחיות, שלמות, דבקות בכוח עליון, שנעשה כמוהו, וכל העולם כדאי לו.
יש לי שאלה, כשאדם עובר כזה תהליך, הוא כאילו, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא מגלה את עצמו, מה בדיוק? מה בדיוק הוא מגלה שעכשיו הוא לא חש? כי אתה אמרת שהשאיפה להיות מיוחד תמונה בכל בן אדם, ובאמת בכל בן אדם יש נקודת פוטנציאל מיוחדת שאין אף אחד כמוהו. אז ברגע שהוא מתחיל לאתר אותה ולהפריח אותה יותר ויותר ויותר, מה מתגלה לו שקודם הוא לא הכיר בתוכו, או בחיים, או לא יודע איפה?
הכירות האלוקות?
מה זה אומר?
זה אני לא יכול להגיד.
כמה מילים ככה שנרגיש.
משהו שנוכל להבין, כן, אבל שנבין.
טוב, בקיצור.
מה זה טוב? טוב גם סמים עושים לבן אדם טוב.
אבל זה טוב ומיטיב.
כלומר?
זה שאדם מרגיש את עצמו שהוא שולט במציאות בכוח הטוב. אוהב את כולם, משפיע לכולם, נהנה מזה שהוא משפיע לכולם, שכולם נהנים ממנו. זה מה שהוא מגלה. וזה כלפי הנשמות. זה יכול להיות אפילו גם עכשיו, ואנשים לא מבינים את זה ולא מרגישים.
איך זה משפיע על התחושה שלו של מימוש בחיים? הוא מרגיש שהוא מממש את עצמו?
דווקא את החיים הוא מממש. כי בשביל מה הוא נמצא במסגרת הזאת של העולם הזה? כדי ממנה להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. והשיג את זה.
אני רוצה ללכת לנקודה שאמרת אותה ככה לפני כן, שמאוד מאוד תפסה את תשומת ליבי. אמרת שבעצם אין לבטל שום חלק בייחודיות של האדם, כי בסופו של דבר, זה פה, לא יודעת, בקיצור שאין לבטל שום חלק בייחודיות של האדם, זאת אומרת שכן, אנחנו צריכים לחזק את אותה ולהבליט את אותה ייחודיות של האדם. איך עושים את זה? איך מבליטים את הייחודיות של האדם? איך מחזקים אותה?
רק בחברה קטנה, בקבוצה. ועל ידי לימוד חומת הקבלה, לומדים איך לבצע את זה, מקבלים יכולת לבצע, מקבלים מדריך, ואז מבצעים.
ברמת העיקרון, מה קורה שם שפתאום הבן אדם כן יכול להרגיש את הייחודיות שלו?
בזה שמה שהוא יכול להשלים לחברה, אף אחד לא יכול. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך.
הוא מאתר את אותה? הוא יודע במה הוא מיוחד? כשהוא מגיע לשלב ההתפתחותי הזה?
הוא מגלה את הכל המציאות. הוא מגלה מערכת. וקיים בה בצורה שלמה.
והוא יודע מה התרומה האישית שלו לתוך המערכת
ודאי,
הזאת?
ודאי. כן.
איך הוא לא מתבלבל? איך הוא באמת תורם לאותה חברה קטנה מתוך המקום המיוחד שלו, ולא מתוך המקום המיוחד שלך, או מתוך המקום המיוחד שלה? איך הוא מאתר?
לכל אחד יש נשמה משלו המיוחדת, חלק אלוקה ממעל המיוחד בו, שמתוכו, מתוך החלק הזה, הוא מגלה וקובע ומבצע את כל הפעולות.
אני רוצה לראות אם אני מבין. אתה אומר שעצם הפיתוח הנטייה של האדם להוציא טוב מעצמו לאחרים, כבר בעלייה על הנתיב הזה, כבר הוא ירגיש באופן טבעי מה יכולה להיות התרומה המיוחדת שלו. זאת אומרת, פחות חשובה החפירה העצמית שלי במה המיוחד בי, ויותר חשובה הנטייה שהיא בעצם משותפת לכולם, לתת משהו טוב החוצה. ואז כשאני אבוא לתת משהו טוב, זה יצא כמו אורן, ואתה כמו אתה והיא כמו היא. כן? הבנתי את הנקודה?
כן.
זאת אומרת, יש פה משהו טריקי כזה. אנחנו כל הזמן רוצים למצוא את הנקודה המיוחדת שבאנו, ולממש את עצמנו בחיים, ועושים המון המון דברים, והתבוננויות, וחפירות, וסדנאות, ותהליכים, וקורסים, כדי להבין מי אני ואיך לממש את עצמי הכי טוב. ואתה אומר, זה בכלל דופקים לא במקום הנכון. כי המקום הנכון זה קודם כל לפתח את הנטייה של להוציא מעצמך החוצה לאחרים, ואז כשתתחיל בזה, אז פתאום יתברר במה אני דווקא יכול לתת, ובמה אתה דווקא יכול לתת. זאת אומרת, זה רק תוצאה. הבנתי נכון את התפיסת?
כן, אבל מה שאנחנו נותנים, אנחנו לא נותנים מעצמנו, כי אין לנו מה לתת. אנחנו בונים מעצמנו רק צינור.
מה זה צינור?
שכל אחד ואחד יקבל מהבורא, וימשיך מה שהוא קיבל לאזולת.
הצינור של כל אחד הוא מיוחד לו?
כן.
זאת אומרת, יש פה איזה מערכת אינסטלציה במרכאות כללית, שבה כל אחד יושב על צינור אחר לגמרי מהאחרים. יש צינור כתוב עליו אורן, יש צינור יעל. וכאילו...
ואתה מצד אחד של הצינור מתחבר לבורא.
כן.
ומצד שני למערכת כללית.
מזרים לכולם.
כן. וכך כולם.
בורא זה כוח אהבה.
כן.
אז כל אחד בעצם מזרים את אותו כוח אהבה לכל יתר...
לא אותו, שונה. כל אחד שונה.
כוח אהבה שונה, כל אחד מזרים, לכל המערכת.
כן. ובמערכת שורה כוח אהבה הכללי.
שמורכב בעצם מהאיכויות שמביא כל אחד ואחד, ואז נוצרת איזושהי שלמות כזאת של אהבה שלמה, שזה אותו מקום.
אם אני לא פותח את הצינור שלי, אז חסר כוח מסוים של אהבה בכלל המערכת?
ודאי, והיא מרגישה את זה מאוד.
אני כאילו עושה סתימה?
לא סתימה, אלא לא חוסר השלמה, זה מורגש מאוד.
ואם אני פותח את הצינור שלי?
אתה מקבל הרגשת השלמות מכל המערכת, מה שעשית.
מה התנאי לזה? אתה יודע, יש לי פה לפטופ, יש לי פה משה, ויש לו קבל שהוא מחובר לחשמל. אני רואה את הכבל, רואה את מקור החשמל, מכניס את התקע בשקע. איפה אני מוצא את הבורא הזה כדי להתחבר אליו, כדי שהוא יזרים דרך הצינור שלי משהו?
ברגע שאתה רוצה להתחבר לאחרים, אתה תמצא איך להתחבר אליו. לא לפני זה.
שוב.
ברגע שאתה תרצה להתחבר לאחרים כדי למלות אותם, אתה תמצא את הבורא ממי לקחת את המילוי.
אז יש לנו כאן שלב ביניים, בתוך התהליך.
הרבה שלבים, נו.
הרבה שלבים, אוקיי. מה הקשר ככה בין כל הייחודיות שדיברנו עליה היום לבין ואהבת לרעך כמוך, שאתה ככה...
אנחנו מדברים כאן ואהבת לרעך כמוך, בדיוק. על אהבה, חיבור במערכת היא אהבה, חיבור במבורא זה היא אהבה, אז נקרא המערכת כללית, והאדם פרטי, והבורא, כולם, ישראל, הוא ראה את הקודשי בריחו, חדו, אחד, שבכולם שורה אהבה.
אבל רגע, אני לא מבין, במשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך.
כמו שאני חשבתי לעצמי לעשות כל טוב, שמצד הטבע כך קיבלתי כזו יחס, כן? כך אני מעביר עכשיו כל היחס הזה לזולת, כן? וכל המטרה שלי בחיים שלי זה רק להזרים מהבורא כל הטובות לכולם.
והייחודיות שלי איפה נכנסת בתוך כל הפאזל הזה?
זה הייחודיות שלי, שאני כלפי אחרים כמו בורא. לא פחות ולא יותר, כמו בורא. לכן נקרא אני אדם אדומה לבורא. ואחרים מקבלים רק דרכי.
אז מה בעצם הפספוס שלנו כאן במציאות? שאנחנו בעצם כל אחד רוצה להיות... כל אחד רוצה להיות מיוחד, וכל אחד מרגיש שהוא הפספוס הכי גדול של החיים שלו, כולו הצליח להביא את הייחודיות שלו, ואת היתרון היחסי שלו, ולהוציא את זה לאור שכולם יראו. איפה הפספוס הכי גדול שלנו פה?
בזה שאנחנו דבוקים באגו שלנו, ולא רוצים להרים את היד, הראש, וקצת לשמוע מה שמקובלים ממליצים. נקווה שהעיוורון הזה הוא יעבור.
ויש אפשרות לבן אדם בעולם הזה, בלי להגיע לחוכמת הקבלה, כן לחוש את הייחודיות שלו?
בחיים לא.
זאת אומרת שזה מסביב עצמנו, זה כרגע המצב.
כן.
רב לייטמן, זה מרתק, תודה רבה, הזמן שלנו נגמר, תודה רבה. מה הדבר הכי חשוב לקחת בראש מכל מה שדיברנו על ייחודיות?
שכל אחד יכול להיות הכי גדול, הכי מוצלח, הכי מועיל, ובאמת איש... איש האלוקים.
אתה נותן אופטימיות, תודה. יעל, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים לחיות טוב. כל טוב, להתראות.